עשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, ואתה תדבר לכל חכמי לב אשר מליטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. רואים שהבגדים של כהן הגדול זה לא סתם בגדים, חכמי לב לקדשו לכהנו לי. אנחנו רואים שהכהן בלי בגדים לא יכול לעבוד. מה זה משנה בגדים כאלה או בגדים אחרים, מה העניין? אבל ידוע שהבגדים הם לא נקראים, גם בתורה נקראים מדים, מדים. וחז"ל, כשמתייחסים לבגדים של הכהן הגדול, אומרים שהם מרמזים לנו, הבגדים האלה, על מידות. על המידות כאלה ואחרות הגנרלת, כאן יש פירוט של הדבר. שכאילו בלי המדים אתה לא יכול לעבוד את האלוקים. מה המשל דומה? להבדיל אין פרשי הבדלות, מדים בצהל. אם אתה על מדים, אתה יכול להילחם, להרוג את האויב, לעשות הכל. ובלי מדים, חביב, מה זה, אתה הורג אנשים? זה בסדר או לא בסדר? זאת אומרת, המדים זה לא סתם בגדים. הם מייצגים שנהפכת לאדם כללי. חייל, ברגע שהוא מתחייל, מקבל מדים, הוא נהפך לחייל כללי. כל מה שהוא עושה זה כבר לא עניין פרטי. אתה, סליחה להבדיל, אבל אותו דבר הכהן. הכהן, ברגע שהוא לובש את המדים האלה, את הבגדים האלה, הוא נהפך לאדם כללי. וכל עבודתו היא ישר כוח על החזנות. כל עבודתו יש לה השלכה לאומית, זה לא סתם. ולכן חכמי לב היו צריכים לעשות את הבגדים האלה. הם מרמזים על כל... ואלה הבגדים אשר עשו חושן ואפוד ומעיל, כותונת תשבט, נשנפת ואבנת, ועשו בגדו קודש לארון אחיה ולבניו לכהנו לי. אני רוצה להתייחס כאן אל הבגדים האלה. חז"ל, כשהם מתייחסים לבגדים, כל בגד יש לו את התיקון שלו. אני רואה שאני לא מביא את הדבר הזה כמדומני, אבל חז"ל זה מופיע. רש"י מתייחס ממש לפרטי הפרטים של הבגדים. אבל בחז"ל, בכל זאת, מביאים את הדבר הזה, אומרים שהמכנסיים שלא מוזכרים כאן.
גם הציץ לא מוזכר פה.
סליחה? גם הציץ
לא מוזכר פה.
גם הציץ וגם המכנסיים, כן. לא מוזכרים, עכשיו הם מפרטים את הדבר. בסך הכל יש 8 בגדים. 8 בגדים שמתחלק לשניים. 4 לכהן אידיוט, ו4 נוספים לכהן גדול, לכהן גדול. מה עם 4 לכהן אידיוט? שבעצם זה לא רק נוגע לכהן, אלא כל אחד מאיתנו. מדוע? כי אנחנו ממלכת כהנים. ומידת הכהונה היא נמצאת גם בכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. אז אומר, הכנסיים זה כנגד הערווה, זה כנגד היצר התאווה. יצר התאווה. זאת אומרת, אתה צריך לתקן את התאוות שלך. לפני שאתה הולך לעבוד בבית המקדש, תקן את התאווה. אחר כך יש מה שנקרא כותונת. הכותונת זה כנגד הכעס, מידת הכעס. למה? והכותונת מזכירה לנו את העניין של יוסף הצדיק. שטבלו את כותנתו בדם, האחים מאוד כעסו עליו וכמעט הרגו אותו. הביאו את זה ליעקב, אמרו את ראית כותנך, כותנת הפסיק. אז זה כנגד הכעס, מידת הכעס. אתה מתקן את מידת הכעס, אתה הולך לעבוד בבית המקדש, אתה לא יכול להיות עצבני, כעסן או משהו כזה. הדבר השלישי זה האבנת. האבנת זה מה שהחסידים עושים את הגרטל. זה כנגד הרהורים, מחשבות רעות ודברים כאלה. צריך לשים את זה על הלב. שלא יהיו מחשבות רעות. אחר כך יש לנו את המקבעת. המקבעת זה כנגד גאווה. זה שהדתיים, אולי ראיתי כמה דתיים שמים כיפה על הראש. עכשיו תראו לי את הכיפה, איזה גודל כיפה יש לך? איזה לך?
אופנה כזאת.
זה אופנה.
דתיים
עושים
כיפה.
לא, אבל אומרים שגודל הכיפה, גודל היראת שמיים. אל תהיה לב מזה.
יש כאלה אומרים הפוך. יש כאלה אומרים הפוך, הגודל הכיפה, יש ככה הכי פחות יראת שמיים. לא משנה מה אומרים.
לא משנה מה אומרים. למה אני רוצה להגיד זה? מעל הראש שלך יש משהו. אתה לא גבתן, אני והסיון. יש לך מעל הראש. ככה חז"ל אומרים, תהיה אימת הדשמיא, אפילו על ילדים, לשים כיפה, אימת הדשמיא, כבר להרגיל אותם מילדות ליראת שמיים. יש מעלינו משהו. אז זה המצנפת, הכיפה, המצנפת. אלה הם ארבעת מידות שהכל כהן אידיוט גם צריך. זה מתבטא בבגדים האלה, בנרמז בדברים האלה. לגבי ארבעה דברים של הכהן הגדול, אבל הכהן הגדול יש לו מה שנקרא אפוד. אפוד זה מין חלוק כזה שהוא מתעטף בו, והאפוד הזה הוא חזל כנגד עבודה זרה. הכהן הגדול צריך שלא יהיה לו עבודה זרה. ועל האפוד הזה היו כאן שני אבנים, שני אבני השואב, זה נקרא, אבנים שחורות, שעליהם היה כתובים שישה שבטים מכאן, שישה שבטים מכאן, ולמעשה הכהן הגדול, הוא היה מאחד את הימין ואת השמאל. עבודה זרה זה פירוט, וכאן זה העניין של לאחד את הכל. אחרי יש לנו את ה... את החושן, חושן המשפט. ושנים עשר אבנים היה צמוד ללב של הכהן הגדול. זה אדם כללי, כל 12 השבטים הוא מאחד אותם בליבו. אחרי זה, לפני האפוד וכל זה מבחינת סדר הלבוש, היה מה שנקרא מעיל. המעיל, היו לו על המעיל פעמונים. והיה לו גם כאן צווארון כזה שאסור היה לקרוא אותו. חז"ל אומרים זה כנגד הדבר הזה, כנגד לשון הרע. לא לדבר לשון הרע, אסור לדבר לשון הרע. והדבר האחרון זה הציץ. הציץ היה קודש לשם על המזער ועל המצח. כל מעשיך היו לשם שמיים. הכל יהיה לשם שמיים. אלה הם הבגדים של הכהן הגדול. כמו שאמרנו, הדברים האלה רלוונטיים לגבי כל אחד מאיתנו. ואם אתה כהן אידיוט, כלומר אדם פרטי יותר, יש לך ארבעת המידות הראשונות. אם אתה רוצה להיות אדם כללי יותר, אתה צריך את התיקון של ארבעת הדברים הנוספים. חוץ מהדברים הראשונים, אז מישהו כאן מעוניין להיות כהן גדול או משהו?
בעזרת השם אולי, כן.
תתחיל לעבוד.
תתחיל לעבוד קשה.
אנחנו במסכת שביעית, פרק מאי. התחלנו ללמוד שמחלקים את ארץ ישראל לחלקים חלקים, שלושה חלקים, כן. סליחה, קודם עסקנו בגבולות. אמרנו שהגבולות, יש לנו כאן גבולות עולי בבל וגבולות עולי מצרים. וגבולות עולי מצרים הם יותר גדולים מגבולות עולי בבל. ולגבי גבולות עולי בבל, זה מההלכה לגבי גבולות עולי בבל. לגבי גבולות עולי מצרים, אז ראינו שיש לה חילוק בנושאים השונים לגבי שמיתה. משנה ב'.
מתייחסים לגבולות
גבולות
מדינת ישראל?
מה? גבולות
מדינת ישראל,
הגבולות
הגבולות
לגבי גבולות מדינת ישראל, לגבי הנושא של המצוות התלויות בארץ, אז באמת, מכיוון שגבולות מדינת ישראל התפשטו יותר מגבולות עולי בבל, דוגמה זה הנגב, הערבה ואילת וכל הדברים האלה, אז לגבי מצוות התלויות בארץ, החלק הדרומי של הערבה בוודאי הוא מחוץ לגבולות, ובאמת מה שנקרא יבולים משם, דברים כאלה, אז, אז זה אפשר. בעיה עם הערבה הצפונית, כן.
גם אצלנו זה גם בעיה.
גם אצלכם זה בעיה, בגלל, אני לא יודע, בקו, יש שאלה איך מודדים את הדבר הזה. כי יש מי שמודד מאשקלון ודרומה בקו ישר, ואני טועה מה שאתם נמצאים שם. נדמה לי שזה בתוך, אבל אני לא בטוח. אבל אלה שבמערב, למשל, לפתחת רפיח, חלק בטח כבר מחוץ לגבולות ה... לכן יש איזה ספיקות על הדבר. וקצת לשאול את הרבנים שהם עוסקים ב...
אין תמימות דעות לגבי זה.
מה?
אין תמימות דעים לגבי זה. אין תמימות דעים לגבי...
אין תמימות, כן. אין תמימות דעים בדבר. סליחה. אז זה לגבי, זה לגבי גבולות בבל. עכשיו, מדינת ישראל, יש מקומות שבהם הדבר הזה מחוץ לגבולות עלי בבל. שנתן דוגמה, הערבה הדרומית וכל הדברים האלה. אבל, קדושת ארץ ישראל היא חלה. כן, אמנם מצוות התלויות בארץ לא. אבל קדושת הארץ חלה, אם אינני טועה, ככה פסק וכתב על זה הרב שאול ישראל, זכר צדיק לברכה, יש לו, הוא בקי מאוד בהלכות האלה, בדברים האלה. קדושת, יש להבדיל בין, למה יש כאלה אומרים, אילת זה מחוץ לארץ, אז אני לא, זה נוגע למצוות התלויות בארץ, אבל לגבי קדושת הארץ, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, לכם אתננה. הגענו לאילת,
הרגעת אותי, הרגעת אותי.
כן.
כי אני ליד הגבול שם, אני אומר מה, אם אני עושה את ה... איפה אני?
לא, קדושת ארץ ישראל זה בסדר גמור. כל מקום שיש שלטון יהודי בארץ ישראל זה קדושת ארץ ישראל. זה בסדר, אתה יכול...
זה לא, כל דבר, קדושה.
קדושת ארץ ישראל, כן, כארץ. השלטון, הוא קובע את הגבולות. למשל, בתקופת... בית ראשון, הגבולות היו, פעם היו גדולים מאוד, פעם היו מקובצים, בימי שלמה, היו גדולים, אחר כך מקובצים. ככה שהקדושה של הארץ היא קיימת, שירה וקיימת. המצוות התלויות בארץ זה כבר עניין אחר, כן.
למשל,
אילת,
זה
מתקן
כל דבר?
כן, כן, כן. אמנם יש כאלה שאומרים לא, ואומרים לא, אנחנו בחוץ לארץ. אבל לא, זה לא מקובל. אילת היא ארץ ישראל, קדושתה וכל זה. אתה לא צריך לפני זה לעשות חושבי או משהו כזה. בוא נגיד. יש שם כמה ישיבות וכמה רבנים וכל זה, הם כולם שייכים לקדושת ארץ ישראל.
לעתיד לבוא, בעצם הגויים מסביבנו ירצו לתת לנו חלקים מהארץ שלהם, שיהיה להם קדושה. לא נצטרך להילחם על זה.
אנחנו ניקח להם על זה.
בהתחלה ניקח, אחרי זה הם ירצו.
זו סוגיה שלמה, כתוב באמת בתורה. כל מקום אשר תירוף כך רגליכם, לכם אתננה. ובאותו מקום כתוב גבולות הארץ. אז שואלים, זה עומד בסתירה. אם אתה אומר כל מקום אשר תירוף כך רגליכם, לכם אתננה, יכול להיות שתגיע, כך רגליכם תגיע גם לטהרן, לעיראק, לכל מקומות כאלה. יכול להיות. וגם היום המציאות העכשווית זה דבר, תרחיש אפשרי, נאמר ככה. אז האם באמת זה גם יהיה ארץ ישראל? או פרט, שיהיה שם הרבה נפט או משהו, זה גם יהיה ארץ ישראל? אז זה בדיוק מה שאומרים. קודם כל, גבולות הארץ, זה קדושת הארץ, זה מה שכתוב בתורה. מן הים ועד המדבר, מן הנהר ועד הנהר. אבל אם אתם... תכבשו יותר מזה, גם על זה חלה קדושת ארץ ישראל. אבל דוד המלך, שקודם הלך בכבש את סוריה, ואחר כך כבש את ירושלים, אז לכן סוריה היא בעייתית. הוא לא נהג כסדר הדבר. אבל אם זה כסדר, מהאחרון. אז באמת, אפשר לדעת מה יהיה לעתיד לבוא. אבל אנחנו יודעים דבר אחד. שבמזרח התיכון שום דבר לא יציב.
חוץ ממדינת ישראל.
חוץ ממדינת ישראל. הכל שמה נזיל. מי יודע אם נמצא את עצמנו בעוד עוד יומיים אפילו, כבר, אם יהיה לנו איום קיומי, נניח, מכיוון איראן, נניח, או מארץ ערבית אחרת, ולא תהיה לנו ברירה לכבוש את המקום הזה, אז מה ננסה? נכבוש את המקום הזה. אין, הבא להרגך, השכם להורגו. זה כלל גדול, גם בכל דבר. אז לך תדע. היינו כבר בקהיר, היינו כבר על יד קהיר, היינו על יד דמשק, היינו בתוך ביירות, ואין שום סיבה שלא נהיה במקומות אחרים.
אפילו
באנטבה הצלחנו להגיע. היום ידוע שבצהל יש כוחות כאלה ניידים, שהם יכולים להגיע לכל מקום במזרח התיכון. זה משהו... הנסיבות הן כאלה שהתרחישים אפשריים וכל... זה הכלל. טוב, בוא נראה כאן. אנחנו בפרק שישי, ואתה צריך ללכת, סליחה, אם אתם צריכים ללכת, תלכו. משנה ב', עושים בתלוש בסוריה, אבל לא במחובר. מה הכוונה? בדיוק הוא מביא כאן את הכיבוש דוד. תקראו את ההקדמה. כתוב, כבר ביארנו שארצות ארם שכבש דוד המלך וסיפחן לארץ ישראל נקראות סוריה. ואין דינה של סוריה כדין ארץ ישראל לכל דבר. מדוע? שהואיל ודוד כבש אותה קודם שנכבשה כל ארץ ישראל. מה שאמרנו מקודם. יש לה דין לא בדיוק של ארץ ישראל. לא נתקדשה בקדושת הארץ. מכאן יש דברים שנוהגים בסוריה כמו בארץ ישראל. ויש דברים שדינה בהם כחוץ לארץ, כן? משנתנו בא ללמד מה דינו, דינה של סוריה לעניין שביעית. מה הדין שלה? עניין למשל לגבי רמת הגולן, שאולי זה כבר נחשב ונדמה לי, יש דעות שאומרים שנחשב לסוריה. מה הדין? עושים בתלוש בסוריה, דיינו מותר לעשות בסוריה כל העבודות בפירות שביעית התלושים, אבל לא במחובר, בפירות שביעית המחוברים, קודם שנתלשו, כמו שהמשנה מפרשת והולכת, זה הדבר אסור. הוא אומר את המשנה, כיצד? דשים וזורים ודורכים ומאמרים, תבואה הכוונה. אבל לא קוצרים ולא בוצרים ולא מוסקים. זאת אומרת, אם כבר זה אפשר לעשות כל העבודות האלה. אבל לקצור או לפצור או למסוק את הזיתים, זה לא. אבל לא קוצרים את התבואה, לא בוצרים את הענבים ולא מוסקים את הזיתים, שכל אלו עבודות המחוברים, אף על פי שאין שביעית נוהגת בסוריה מן התורה. החכמים גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה השביעית כארץ ישראל ומבארה טעם בירושלמי, כדי שלא יהיו מניחים את ארץ ישראל והולכים ומשתקים בסוריה. ואז אנשים הם ידעו ש... דין נסוריה, כמו ירצה, הלכו לסוריה. ברם, בעבודות שבתלוש הקלו אחצו החכמים כדי שימצאו העניים בארץ ישראל קצת ורווח, קצת רווח בסוריה שהיא קרובה להם. ולא יצטרכו לצאת מארץ ישראל, להשתקר מחוץ לארץ, אם בתלוש העניים יכולים להשתמש בזה. כלל אמר רבי עקיבא, כל שכיוצא בזה מותר בארץ ישראל לעשות בשביעית מן התורה, כגון עבודות בתלוש רק מן רבנן. אסור לעשותן בלא שינוי. עושים אותן בסוריה. אז כן עושים אותן בסוריה. אז זה עושים, כרגיל, לא שינוי, עושים אותן בסוריה. זה מותר לעשות. כן, כמו שראינו בדברים אחרי צ'פר, אבל ברגע זה מסובר, אסור לעשות את זה בסוריה. אנחנו באורות, אורות, אורות, אורות. דף סמך, כן? סמך א', כן, סמך. אנחנו גומרים את המאמר. הנושא של המאמר הזה, זה העניין של קיום המצוות, שמאחוריהם יש מה שנקרא אמונה, אידיאולוגיה וכל זה. קיום מצוות, מצוות אנשים מלומדה, חיסרון גדול לדבר. אדם צריך לקיים את המצוות מתוך אמונה גדולה, קבלת המלכות שמיים וכל זה, אבל אם זה רק עניין טכני, כן, זה חיסרון גדול. כשפוגמים את הרעיון, וההפך, כשפוגמים את הרעיון, את האידאה נאמר, כשמתרחקים על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים, מרוממות המחשבות העליונות, שאין מחוללות את המעשים הגדולים, שהן גנוזות בתוכם בגניזה אלוקית עצומה, ממילא הולכים המעשים ונפגמים, ערכם משתפל והדרם הולך ומואב. עד שהם מתגלים בצורה קצופה ומעוררת פידה ושיממון, תחת שהעוז והאדר הוא לבושם הטבעי להם. וכשהמעשים נפגמים לעומת זה הולך וההפך, כשהמעשים לא נפגמים, הרעיון הוא מתרחק, עד שהוא נהפך למחשבה קלושה, המעוררת גם היא בוז מכל איש מעשה, מצד מרחקה מן החיים, מצד רפיון, כוחה לפעול עליהם. אתן דוגמה, משל, שתבינו. אמנם זה לא מהתורה, אבל הוא דומה. הפעם, גם היום יש קיבוצים, נכון? הקיבוץ מורכב משני מרכיבים. אידיאולוגיה ומעשים. איך אני הייתי קיבוץ, כי אני זוכר. האידיאולוגיה הייתה אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. שוויון. כולם שווים. זה יפה מאוד, אדם באחד בעד כולם למעלה מדרגה. קופה משותפת, הכל משותף. אז כל זמן שהייתה אידיאולוגיה, אז אנשים היו עובדים והיו פועלים, היו מוסרים את נפשם, כי האמינו באידיאולוגיה הזאת, ברעיון הזה. נתן להם חיוניות, חיות, שמחה והכל. האמינו ברעיון הקיבוצים השם. עכשיו, נפגמה האידיאולוגיה, אז היום, במקום כלליות, יש ביטוי כזה בקיבוצים, הפרטה. המילה הפרטה זה משום פרטיות. זה בדיוק הפוך מהאידיאולוגיה. כתוצאה משינוי האידיאולוגיה, חלק גדול מהקיבוצים, פשוט, כבר זה לא קיבוץ. זאת אומרת, אם המעשים שהיה הקיבוץ בסיוע, הם ניזונו מהאידיאולוגיה ועד הכל פרח והכל היה בסדר. פתאום, כרגע שיש הפרטה, זאת אומרת, הורידו את האידיאולוגיה, אז שקועים כולם במעשים. כל אחד רוצה להרוויח משלו מה שיותר. אז זה מצד האידיאולוגיה, זה נפגמה האידיאולוגיה. עכשיו, אם נאמר, היית קיבוצניק בזמן האידיאולוגיה, אבל מה, לא היית יוצא לעבודה והיית מנצל את האידיאולוגיה להיות עצלן או בטלן, שדרך אגב בגלל זה עשו את ההפרטה, שיתחילו אנשים לעבוד, אז זה גם פוגם באידיאולוגיה. זה מובן הרעיון. אותו הדבר מבחינה דתית, אם אתה בחדור באמונה וביראת שמיים, קבל עול מלכות שמיים וכל זה, ואתה מקיים את המצוות, נותן עוז ואור ושבת, טעם למצוות, כל הדברים האלה. אם אתה לא עושה את זה מתוך אמונה, לא מתוך יראת שמיים, לא מתוך כאן, אז גם המעשים נפגמים. המצוות עצמן נראות יבישות, איזה מין מצוות אנשים מלומדה, רובוטים כאלה. אז זה מצד אחד. אבל אם מצד שני, אתה מלא אידיאולוגיה, מלא יראת שמיים, כל זה, אבל אתה לא מקיים את המצוות כמו שצריך, אז זה גם פוגם ביראת שמיים שלך. זה הרעיון שאומר כאן. צריך גם את זה וגם את זה. אבל נאמר, רק מעשים, בלי אמונה, או רק אמונה, בלי מעשים, זה לא דבר שלם. לכן במכון מאיר יש מחלקת אמונה. מתחזקים באמונה. תקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, אחר כך עול מצוות. וכדי למצוא תרופה, מה התרופה לזה? כדי למצוא תרופה לעומת מצב היום זה, לעומת מחלה כזאת, האוכלת את שתי הקצוות, גם את האמונה וגם את המצוות, כן. אשר החיים הם אלה ניחר תוכם, ניחר ונפגם תוכם. אנו צריכים להתאמץ בכל היכולת בשמירת המעשים מצד אחד, במסילת ישרים, על החסיד, לעשות הכל, להקפיד על קלה כחמורה, לחבבם ולאמצם, אבל לא לעמוד על תחום זה בלבדו, אלה דל אדמות של הלכה ותו לא. מאומה לא נישא בעם עלינו אם לא נצרף אל רוממות המעשים את ההשבה אל תעופת הרעיון, העצור והגנות בהם. מה מסתתר מאחורי זה? מי שעושה דבר כזה בצורה די, זה מה שנקרא ברסלב, ליקוטי מוהר"ן, מביא הלכות ומביא גם את הרעיונות שמאחורי הדבר הזה. והם יישארו המעשים מצוות אנשים מלומדה. אם יישארו המעשים מצוות אנשים מלומדה, לא לבד שלא יועילו, אלא גם ישפילו עוד את הרעיון. בסוף שפלו את הרעיון להיגמר ביטול המעשים, כמו שקורה להרבה שעוזבים את הדת. כי איך אומרים, אני לא אין, זה לא מדבר אליי, זה לא זה, לא זה. אז הם בסוף, הם גם כתוצאה מחולשה באמונה, גם המעשים נפגמים, או משעממים, או לא מדברים אליך, ובמילא הם פורקים עוד. אבל לא ניבהל כלל מהמפחידים אותנו מתועפת המחשבה. אומרת שאנו מתאמרים לעלות מרומי שחקים ואין סולם. לא כן. מה זה סולם? ראשו בשמיים, זה האידיאולוגיה. ורגלם מוצבות ארצה זה המעשים. חבר שמיים וארץ. לא כן, יש לנו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. המאור שמנשמתנו, בנשמת הכלל ובנשמת הפרט, שיתעורר יפה על ידי אור גנזי תורה, זה יחבר את שני הממדים, הממד הרוחני, הממד המעשי, כמו שאומרים גוף ונשמה ביחד. זה מהרה בימינו, אמן.